שלום לכולם. הכותרת שלנו היום זה דינא דמלכותא דינא. מה זה בעצם אומר? השאלה היא איך להתייחס לחוקי מדינת ישראל. אתן לכם דוגמה לשאלה שהיום מישהו שאל אותי. האם מותר לפי ההלכה להפר את הסגר? עומד להיות סגר, כולם יודעים, עכשיו כל אחד, גם בחורי ישיבה, צריכים להתחיל לשאול את עצמם, רגע, אם אני אהיה פה עכשיו, אני סוגר ראש השנה, אז אני כאילו עכשיו סוגר מעכשיו עד יום כיפור. אבל עד יום כיפור זה סיפור אחד. לא רק את בחורי ישיבה. נגיד, הבת הנשואה שלי, רצתה לבוא אלינו לראש שנה. עכשיו אומרים פתאום, רגע, אם אתה בא לראש שנה, אתה בא עד מתי? עד אחרי שמחת תורה. שלושה שבועות סגר. עכשיו, אני לא יודע אם זה באמת יהיה ככה, אבל מתארים את זה כאילו בצורה חריפה. אומרים ש... יתפסו מישהו, ייתנו לו 500 שקל קנס, יחזירו אותו חזרה לאותו מקום, לא ייתנו לו לחזור הביתה. לא יודע, זה... לא יודע אם עד כדי כך יהיה חמור. אבל עזבו מה אפשר, יכול להיות שמן הסתם יהיה אפשר, יהיה איזה דרך לעקוף את הסגר. אפשר, בסך הכל, יהיה מותר ללכת לעבודה במקצועות חיוניים. ואתה לא צריך אישור להביא פתק מאבא או מהמפקד שאתה עובד חיוני. תגיד שאתה עובד חיוני. תשקר? אתה הולך לעבודה? לא יודע, בעיקרון גם למשל אמרו שהם מותר לנסוע מעיר לעיר בשביל לקנות ארבעת המינים. טוב, אז זה לא בעיה, אני אגיד שאני נוסע לקנות ארבעת המינים. בסדר, אבל אתה רוצה שקר? עזוב, שקר זה שאלה אחת. אם החוק אומר שאסור, אז אולי גם ההלכה אומרת שאתה חייב לשמוע על החוק. אבל הסגר זה רק דוגמה אחת. בעיקרון, הסגר זה שאלה אחרת. אתם כבחורי ישיבה, אז אני מאוד מאוד מזדהה עם זה, שהשאלה העיקרית זה לא מה יהיה בראש שנה עם האוכל של אמא, אלא זה ימים של תשובה, ימים של רוחניות, ימים שזה מתאים להיות בישיבה. כל עשרת ימי תשובה זה המקום הכי טוב להיות בו. אבל מעבר לזה, אני כן חושב שזו שאלה שנוגעת למיליון תחומים. למשל, אתן דוגמה מתחום אחר לגמרי, דיני תעבורה. מותר, נגיד, בכביש יש לך שלט שכתוב עליו 90. האם על פי ההלכה מותר לנסוע 92? על פי החוק מותר או אסור? אסור. אם יתפסו אותך על 92, מה אסור לך? תכלס כלום. למרות שאני, סיפור אמיתי, מה זה, כשהייתי ממש, בדיוק סיימתי את הנהג חדש שלי, והייתי כאילו ממש טרי על הכביש, תפס אותי שוטר על 92, במקום שמותר 90, דפק לי כנס. סתם, למרות, כולם אמרו לי 10%, נכון? 10%, אין בעיה. אמרתי לו, אומר לי, איפה כתוב בחוק 10%? לא כתוב. לא יודע, הוא כנראה היה צריך למלא איזה מכסה של כנסות, אבל תעזבו, עד היום אני זוכר לו את זה. סתם, סלחתי לו כבר. אבל רגע, לפי ההלכה זה מותר? לפי ההלכה מותר, נגיד שאתה ב-3 לפנות בוקר, אין נפש חיה, אין שוטרים, אין רכב במרחק של קילומטר, אבל יש תמרור עצור. לפי החוק אתה צריך לעצור? כן. לפי ההיגיון, יש צורך לעצור? יכול להיות שלא. ולפי ההלכה, אתה חייב לשמוע בכל החוק או לא? למה שאני בעצם יהיה חייב? זה חוק של המדינה. למה אני מצד ההלכה? למה ההלכה תחייב אותי לעשות את החוק הזה? שאלה. אבל בואו ניקח רגע דוגמה אחרת. בעזרת השם, הבת שלי מתחתנת עוד חודש, אחרי הסגר. ובדיוק השבוע פנה אלינו הקייטרינג, וכאילו התחלנו לסגור דברים מול הקייטרינג, אז הוא אומר לנו, תראו, אני יכול להוריד לכם את המע"מ ולא להוציא לכם קבלה. אתם לא צריכים את הקבלה, מה תעשו? אתם לא מזדקים על זה או משהו. אז נוריד לכם את המחיר בלי קבלה. נכון? זה קורה מלא. תן לי מזומן, אני אוריד לך במחיר. נכון? קרה לכם פעם בחיים. זה מותר או אסור? מותר להעלים מס? טוב, אני אעשה בשחור, אני אעשה במזומן. למה זה ברור שאסור? קודם לא עניתם לי כל כך ברור שאסור.
אבל זה אסור וגם מצד גזל.
מצד גזל, את מי אתה גוזל? את המדינה, זה שייך למדינה? אולי המדינה גוזלת אותי שהיא לוקחת ממני מס? מי נתן למדינה רשות להיכנס לכיס שלי ולקחת לי מס? על פי ההלכה, למה שיהיה מותר לה? אני, כשאני, למשל, הקייטרינג בחתונה, אני חותם איתו על חוזה. מבקש ממנו, אתה תיתן לי שירות, אני אשלם לך. עם המדינה אני חתמתי חוזה? המדינה מכריחה אותי, מה זאת אומרת? בחרתי להיות אזרח פה. טוב, זו תשובה טובה. אבל זה, השאלה היא שאלה שאנחנו לא תמיד חושבים עליה. מאיפה יש למדינה רשות וזכות להטיל מיסים על אזרחים? שזה כמובן לא רק מיסים. המדינה לפעמים מלאימה נכסים. למשל, כשסללו את כביש 6, אז הפקיעו קרקעות. ואמרו, רבותיי, חקלאים יקרים, או כל מי שאל לו קרקע שם, אמרו לו, תשמע, ידידי, נפצה אותך, נשלם לך תשלום, אבל אנחנו לא שואלים אותך, האם אתה מוכן ברוב טובך למכור לנו את השטח? אנחנו קודם כל לוקחים, וסוללים פה כביש, ונפצה אותך. ואנחנו לא שיבוא בן אדם ויגיד, לא, זה הקרקע שלי משנים ואני לא מוכן להתפנות. אז מה, אז כביש 6 פתאום ילך ככה? בסללום? זה לא עובד ככה. כביש 6 עובד ככה, הוא הולך בסלומים, אבל לא בגלל זה. בגלל סיבות אחרות. הביקרון, לא, כביש 6 יחסית כביש טוב. חוץ מזה שהיום כבר גם כן מלא פקקים. אבל זה לא הנושא שלנו. השאלה היא, האם על פי ההלכה אני חייב לשמור חוק? שזה רק דוגמאות, כן, נגענו בשלוש דוגמאות. דוגמה של סגר, דוגמה של חוקי תנועה, ודוגמה של מיסים, של כסף. אבל כמובן, יש עוד מלא דוגמאות בכל מיני הקשרים. עכשיו אנחנו נתקלים בזה הרבה בקורונה. היה סגר בפסח. בפסח, אם אתם זוכרים, היה אסור אפילו להתפלל בבית הכנסת. היה אסור גם בחוץ. זוכרים? היה אסור בחוץ אפילו לעשות מניין של 10 אנשים, גם אסרו. היה מניינים בחוץ או לא היה? תלוי איפה. יש כאלה שהיו, יש כאלה שלא היו. אז שוב, זה מותר או אסור? אז, זה נגד החוק. רגע, על פי ההלכה, אני חייב לשמוע הלכה. טוב, במקרה הזה, אולי כבר החוק הזה הוא סותר את ההלכה. הוא אומר לי לא להתפלל במניין. מצד שני, מה זה? לא אומר לו להתפלל במניין, כי זה ספק פיקוח נפש. אם זה ספק פיקוח נפש, זה ודאי שאסור להתפלל במניין. אבל השאלה היא מצד החוק, האם מצד החוק אתה חייב לשמור עליו? איזה עוד חוקים למשל, אנחנו הולכים לשאול את עצמנו, האם חייבים לשמור עליהם או לא? מכירים עוד דילמות כאלה של חוקים? שאתה אומר לעצמך, וואלה, לא יודע, לא כולם שומרים את החוק הזה. מותר לשמור אותו, חייבים לשמור אותו, או אפשר לעבור עליו. מכירים עוד דוגמאות? אתם שומרי חוק, כולם. שמה? להעתיק בבגרות. כן. לא יודע אם יש ממש חוק במדינה שאסור להעתיק בבגרות. אבל טוב, זה באמת שאלה, זה שאלה בפני עצמה. אני לא חושב שמי שתופסים אותו מעתיק, אז פוסלים להם את הבגרות, אבל לא מעמידים אותו לדין פלילי. כן. לעשן סמים. טוב, זו שאלה. אם זה אסור על פי החוק, אפשר לדון אם זה אסור על פי ההלכה מסיבות אחרות. אבל אם זה אסור, מה שאסור על פי חוק, אולי גם יהיה אסור על פי ההלכה. אז זאת שאלה שהרבה עסקו בה. המושג שנקרא דינה דמלכותא דינה, מופיע בגמרא בשלושה מקומות, מופיע בכמה וכמה מקומות, אבל פה הבאתי לכם שלוש סוגיות מרכזיות. במקור, המושג הזה מתייחס לחוץ לארץ. שדין המלכות בחוץ לארץ הוא דין, כלומר הוא תקף גם על פי ההלכה. אנחנו ננסה להבין האם זה נכון גם בארץ ישראל. ננסה להבין למה בעצם זה ככה, ובאיזה מקרה זה ככה, זה אולי לא בכל מקרה זה ככה. זה בעצם הנושא שבו אנחנו נדבר. בשורה התחתונה כבר נגיע לכם את הסוף. מה ההלכה? חייבים לשמור חוק או לא? מי חושב שכן? ירים את ידו? מי חושב שלא? מתביישים להרים. יש כאלה שאומרים, טוב, תלוי באיזה סיטואציה. לא הייתם פה בשיעור הקודם, אה? בשיעור הקודם, שהיה שבוע שעבר, אמרתי לכם מה התשובה הנכונה לכל שאלה. מחלוקת. נכון? יש כאלה שנזכרים. בסדר? התשובה הנכונה היא, מה זה תשובה נכונה? תשובה, יש מחלוקת, זה עובדה. אבל מה בפועל? טוב, אנחנו גם, בהקשר הזה אנחנו גם נחווה דעה, אבל אני בטוח שיצא לכם לשמוע, משפט שיצא לי לשמוע כמה פעמים, בהקשר הזה של מס. אז אמרו לי, מה? מהמדינה מצווה לגנוב. יצא לכם לשמוע את המשפט הזה. זה פתגם ידוע. אז גם זה מעניין. מה המקור של המצווה הזאת? האם יש איזה מקור מדאורייתא או מדרבנן לגנוב מהמדינה? טוב, זו שאלה. על זה אנחנו כנראה לא נענה היום. על כל פנים, בואו נראה קצת מקורות בעניין הזה. אז הפעם זה ככה קצת מקורות כבדים, ואנחנו נעבור עליהם לא ביותר מדי, לא יותר מדי נחפור בהם. אבל בואו נתחיל רגע דווקא מהמקור השלישי. בגמרא מסכת גיטין דף י' עמוד ב'. המשנה אומרת, כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, ערכאות הכוונה היא בתי משפט של גויים, ויש שם שטרות, אף על פי שחותמיהם עובדי כוכבים, כשרים. שטר שהיה בבית משפט של גויים, והעדים שחתומים הם גויים. שטר כשר. חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. גט זה שטר שיש לו תוקף הלכתי, גם שחרור, גם עבד כנעני, שאתה משחרר אותו, הוא הופך להיות בעצם כמו יהודי. אתם יודעים את זה? עבד כנעני, זה גוי שהוא עבד של יהודי, וברגע שהוא משתחרר, עוד כשהוא עבד, הוא חייב במצוות כאישה. אבל ברגע שהוא משתחרר, הוא כאילו עבר גיור, הוא יהודי לכל דבר ועניין. ולכן, ברגע שאתה משחרר אותו, זה לא סתם מתנה, אתה שחררת אותו. הפכת אותו ליהודי, זה לא יכול להיות עדים גויים. זה טקס דתי, שאתה הופך אותו ליהודי, אז זה חייב להיות יהודים. גם גט של אישה, היא הייתה אשת איש, עכשיו היא הופכת להיות פנויה, אז זה גם גרושה, אבל כאילו מותר לה להתחתן. זה טקס דתי, חייב להיות יהודים שחתומים. אבל שטר של כלכלי, שטר של דברים כספיים, מותר שיהיה גם עדים גויים. אומרת הגמרא, כפסיק ותני, לא שנה מחר, לא שנה מתנה. אמרו לך באופן גורף, כל השטרות כשרים, גם אם זה שטר של מחירה וגם אם זה שטר של מתנה. בשלמה מחר, שטר של מחירה, נגיד קניתי בית, ועכשיו הבית הזה שלי, והשטר הזה חתומים עליו גויים, ועשיתי את זה במשפט של גויים, זה תקף. למה? מכי היבזו זה כמה יהודי קנה. כלומר, מן התורה, ברגע שנתתי את הכסף לגוי, קניתי. קרקע נקנית בכסף. אז השטר הוא לא קריטי. נתתי לו את הכסף, זה כבר שייך לי. ושטר הראיה באלמה הוא. זה רק הוכחה לראיה. ולכן השטר, גם אם הוא לא תקף, זה לא כל כך משנה. העיקר שבאמת עשיתי פה מעשה קניין. אבל שואלת הגמרא, אל המתנה במה היא קרקעני? במה הוא קונה את המתנה? הרי צריכים למעשה קניין. ואם השטר הזה, לא בא השטרה, והשטרה חספה באלמה הוא. הרי השטר הזה זה כמו חרס באלמה. השטר הזה לא שווה באמת כלום, אין לו תוקף הלכתי. וגם בעניינים כלכליים, שנתת לי מתנה ואני רוצה שיש שטר על זה, השטר קונה, השטר הופך את זה לשלי. וצריך להיות מעשה קניין, זה גם עניין הלכתי. למי זה שייך? סתם לדוגמה, נגיד, נתת לי שור במתנה. עכשיו השור על זה הלך והזיק, מי צריך שלם? תלוי אם המתנה היא כבר שלי. אם רק אמרת לי שתיתן לי מתנה, אז עוד לא. אבל אם נתת לי, נגיד, ואני כבר עשיתי בו מעשה קניין, הולכתי את השור, או כתבתי עליו שטר כשר, אז זה תקף, וזה כבר שלי, ואני צריך לשלם. אבל אם זה, כל מה שעשיתי זה רק שטר של גויים, שהוא לא, הוא כמו חרץ באלמה, אז למה זה תקף? עונה הגמרא, אמר שמואל, דינה דמלכות הדינה. זאת אומרת, יש למלך סמכות לתת תוקף גם לשטר כזה, כיוון שהמלך קבע ששטר כזה, המלך הגוי, קבע ששטר כזה שנעשה בית משפט של גוי הוא שטר כשר, אז גם כאן השטר הזה יהיה תקף, וזה תקף גם להלכה. תקף להלכה בגלל שהמלך קבע את זה, ודינה דמלכות הדינה. נראה רגע דוגמה נוספת. נראה את הדוגמה הראשונה. במקור הראשון, מסכת בבא קמא דף קי"ג, אומרת המשנה, אין פורטין לא מתאבת המוכסין ולא מכיס של גבאים. כלומר, גבאים פה זה לא גבאי בית כנסת ולא גבאי קורונה, זה גבאים שגובים כסף מאנשים, זה הוצאה לפועל. מוכסים זה אנשים שגובים מס. בעל המכס, המוכס, או שהוא עובד, עובר בגבול, וכל מי שעובר אז הוא בודק אותו, כמו שהיום יש מכס, נכון? יש לך על מה להציר, אין לך על מה להציר, תופסים אותך עם משהו, נותנים לך קנס, גובים לך מס על דברים שאתה, על טובין שאתה מכניס לארץ. או שזה לא רק על דברים שאתה מכניס דרך הגבול, אלא לפעמים סתם יש מוכס שהמלך שולח אותו לגבות מס מאנשים. כל אזרח צריך היום, בטח מישהו שכיר, אז אוטומטית זה במערכת המשכורת, זה תמיד יורד אוטומטית מס הכנסה. מי שעצמאי, אז זה רק כאשר הוא מדווח. כאשר הוא מוציא חשבונית מס, אז הוא משלם את המס. ואם הוא עושה בשחור, אף אחד לא יודע. לפעמים, רשויות מס הכנסה שולחות כל מיני מוכסים כאלה ואחרים. לבדוק את הבן אדם. האם הוא מוציא חשבונית או לא מוציא חשבונית. לא מוציא חשבונית, כבר קונסים אותו על כל הפעמים שכנראה הוא גם לא הוציא. אז אומרת המשנה, אין פורטים, לא מטבעת המוכסים ולא מכיס של גבאים. אסור לך ליהנות, נגיד יש לך חבר שהוא מוכס, ויש לו בבית תאיבה מלאה כסף שהוא גבה מאנשים. לאן ילך הכסף הזה? למלך. כן, הוא רק משרת של המלך, הוא גובה את המס, מעביר אותו הלאה למלך. אסור לפרוט כסף משם. למרות שאתה, אתה, לא, אתה, נגיד יש לך 200, אתה רוצה לפרוט ל-100 ו-100, או ל-50, 50 ו-100. אסור לך ליהנות מזה. למה? כי זה גזל. לא, לא אני גזלתי. המוכס גזל את האנשים. מי נתן לו רשות לגבות מס? רגע. המוכס הזה הוא גזלן. וכיוון שהוא גזלן, אז כל הכסף שיש לו בבית זה כסף גזול. ולכן אני, שרוצה להיות בן אדם שומר תורה מצוות, אז אסור לי ליהנות מהכסף הזה. אסור לי אפילו לפרוט שם כסף. כי אני לא אהנה מהגזל. שואלת הגמרא, הוא מוכסין, ואמר שמואל, דינא דמלכותא דינא. הרי שמואל אמר שדין המלכות הוא דין. איפה הוא אמר את זה? במסכת גיטין שראינו קודם, ששמואל אומר, דינא דמלכותא דינא. יש סמכות למלך לחוקק חוקים ולחייב את האנשים לקיים את החוק. ואם כך, למה אתה אומר שזה גזל? המוכס עשה את זה בשליחות המלך ודינא דמלכותא דינא. זה לא גזל, יש לו זכות לגבות מס מאנשים. עונה הגמרא, אמר רב חנינא בר כהנא, אמר שמואל, במוכס שאין לו קצבה. זאת אומרת, יש לפעמים, פעם היה דבר כזה, שגובה המס, אין לו קצבה כמה הוא גובה מכל אחד. היום זה מאוד מאוד ברור. נגיד מס הכנסה, אם אתה מרוויח אחד, לא זוכר, 5,000, 6,000 שקל, לא גובים לך מס בכלל. גם ככה אתה מתחת לחציון, אתה מהעשירונים התחתונים, לא גובים לך מס בכלל אם אתה מרוויח פחות מעד שכר מינימום, קצת יותר אפילו. לא גובים מס בכלל. אתה מרוויח כבר יותר, אתה מרוויח נגיד 8,000 שקל, אז על ה-6,000 הראשונים לא גובים בכלל. אחר כך על ה-2,000 הנוספים גובים לך 20%. אתה מרוויח כבר, לא יודע מה, 13,000 שקל, אז על ה-6,000 הראשונים לא גובים בכלל. אחר כך עוד כמה אלפים גובים 20%. אחר כך 33%. מעבר לסכום מסוים, כל שקל נוסף שאתה מרוויח גובים ממנו 50%. אז תמיד אני מאחל לכולם שישלמו המון מס. זאת אומרת, תרוויח מלא כסף, אז גם תשלם מלא מס. אבל זה משהו קצוב. אולי זה קצת מתוסבך, כן? אני הסברתי את זה בערך, אני לא כזה, אני לא רואה חשבון. סתם, אדיוט שקצת, קצת טיפה מבין. אבל גם לא דייקתי ממש במספרים. אבל בעיקרון זה המבנה בישראל. במקומות אחרים, יש מבנים אחרים. אבל עקרונית, זה מס שיש לו קצבה. זה מס שהוא נתון, קצוב, כל אחד יודע כמה הוא ישלם, הוא מרוויח ככה, מרוויח ככה. אבל פעם היה דבר כזה, מס שאין לו קצבה. המלך אומר למוחס, שמע, אני לא מעניין אותי מאיפה, אתה מהעיר שלך צריך להביא לי 1,000,000 שקל בשנה. לא מעניין אותי ממי תיקח. אני מבחינתי עושה תקציב של המדינה, ואני צריך, לא יודע מה, 300 מיליארד שקל בשנה. מהעיר שלך אני צריך 1,000,000 שקל בשנה. לא מעניין אותי איך תשיג. אז הבן אדם מאיפה הוא לוקח? המוחס הזה ממי הוא ייקח? מהעניים? העניים כמעט אין להם, מה הוא ייקח מהם? מהעשירים? למה הוא לא ייקח מהעשירים? א', ייתנו לו אולי שוחד. שמע, נדחוף לך לכיס, אל תיקח מאיתנו. דבר שני, העשירים הם הרבה פעמים אנשים בעלי כוח. אז זה הרבה יותר מורכב לקחת מהם. הרבה יותר קשה, הם אחר כך יתנקמו בו. ייקח מהיהודים. אז נכון. ייקח מהעניים, ייקח מהיהודים, ייקח מכל מיני אנשים שהם לא אלימים. אם יש שם איזה משפחת פשע, נראה לכם הוא יתעסק איתם? אין מצב בעולם. הוא רוצה לחיות. יש לו פרצוף יפה, לא חבל? זאת אומרת, האם אתה חושב שהמלך תמיד היה נותן גב לכל אחד, לכל איזה מוחס נידח באיזה עיר? מה המלך עכשיו יעשה מלחמה עם הנתינים שלו? בסוף, המלך גם שומר על איזה איזון הדין. בואו תהפכו רגע את הדף. יש פה באמצע עמוד, מלכים א', פרק י' ב' פסוק ד'. אביך הקשה את עולנו, ואתה, אתה, הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו, ונעבדך. מי אמר למי? עם ישראל אמרו לרחבעם בנו של שלמה. שלמה נתן מיסים כבדים מאוד על עם ישראל. לא היה פשוט בכלל בימי שלמה. מצד אחד, שלמה המלך הפריח את המדינה. גם היה שפע כלכלי מטורף. אנשים לא סבלו. היה עושר. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. שלמה נתן את הכסף בירושלים כאבנים. מטבע כסף היה מתגלגל לרצפה, אתה לא מתכופף להרים. זה לא שווה את הכאב גב. אני כבר פזמניק. מה אני חייב להתכופף בשביל מטבע כסף? זהב שווה להתכופף. אבן. פעם התכופפת בשביל להרים אבן? אולי בשביל לזרוק על זה חתולה. אבל לא בשביל, מה יש לך לעשות עם אבן? אתה דבר, מטבע כסף, מה? נתן את הכסף בירושלים כאבנים. היה עושר מופלג, אבל אנשים שילמו מס. שילמו את החיים שלהם. תראו למשל את הפסוק לפני זה, מלכים א' פרק ת', וזה דבר המס אשר אלה המלך שלמה לבנות בית השם ואת ביתו ואת המילו ואת חומת ירושלים ואת חצו ואת מגדו ואת גזר. הוא גובה מלא מס לבנות מלא דברים, אז הוא מפתח את המדינה, מפתח את הכלכלה, אבל אנשים משלמים מס, שוחט אותם. תראו, זה קצת דומה להיום. אנשים לפעמים גם באים בטענה לממשלה, שלא מדבר כרגע בתקופת קורונה, אבל גם בתקופה רגילה, המדינה מתפתחת, הכלכלה צומחת, התל"ג בעננים. אבל האם אנשים סוגרים את החודש? לא תמיד. אז טוב, זה מקרה גם שבאמת יש עוד טענות, שאומרים לא מתחשבים בחלשים, לא עוזרים, לא יודע, כל מיני טענות אחרות. אבל נניח אפילו כן היו גורים את החודש, כי כולם היו בסך הכל במצב כלכלי טוב. אבל עדיין, מה בונה, כמה מס אני צריך שלם? אז באים לרחבעם, בנו של שלמה, ואומרים לו, שמע, אביך הכביד את עולו עלינו. אתה, בבקשה, תקל את עולנו. האם רחבעם נענה לבקשה? כדחת נענה. אז אמנם, הזקנים אמרו לו, תקל מעליהם. הצעירים אמרו לו, ככה תגיד להם. אבי ייסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. עכשיו, זה באמת אמירה מאוד חמורה. כי שוטים, שוט, מצד אחד זה כואב. מצד שני, לפעמים משתמשים בשוט. צריך להשתמש לא רק במצרים, הנוגסים, מצליפים, מכים. שוט לא חייב להיות כזה הצלפות כואבות. למשל, הבן שלי היה בחוג של רכיבה על סוסים. מחזיק שוט ביד. לא חלילה להכיב לסוס. אף אחד לא מחנך אותך, בטח לא בחוות הסוסים, לא מחנכים אותך להכאיב לסוס. אבל, עם השעות, אתה מצליף בו הצלפות עדינות, כדי לזרז אותו, כדי לכוון אותו, כדי לתת לו קצב. יש כאילו דברים שאתה עושה עם שעות. שעות זה לא דבר שהוא במהותו שלילי. לעומת זאת, להקות אנשים בעקרבים, זה כאילו כבר נסחפנו. ומה קרה? כתוצאה מהאמירה הזאת של רחבם? פצלה המלכות, היה מרד. זה לא כזה מובן מאליו. סליחה, המלך עומד מאחוריו, ייתן לו גב. זה לא תמיד ככה. אז דבר ראשון, הפסוקים האלה פה, בדף שלנו, כי אנחנו גם רואים שמלכי ישראל גם נתנו מיסים. לא כתוב פה, ויחר אף השם בשלמה על שהוא גוזל את ישראל. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אולי כעס עליו על דברים אחרים. יש ביקורת על שלמה. לקח הרבה נשים, נשב איתות לבבו, נשב עבדו עבדה זרה ולא מחה בהם. זה סיפור אחר. אבל על זה שהוא גבה מיסים, יש עליו ביקורת? אנחנו לא מכירים ביקורת על זה. אם כבר אנחנו פה, אז בואו נראה את הפסוק. המלך הראשון של עם ישראל, מי זה היה? שאול. והצעד הראשון שהוא עשה, בהתחלה המליכו אותו, והוא הלך הביתה. הוא לא התחיל למלוך. ואז התחילה מלחמה עם נחש העמוני. ואז כתוב כך, בשמואל א' פרק י' א'. עוד פסוק אחד לפני זה. ויקח צמד בקר וינתחהו. הוא לוקח צמד בקר, קורע אותו לגזרים, לנתחים, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים למור. אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו. אני לא מאיים על החיים שלכם, על החיים של הבקר שלכם. מי שלא יצא, ככה אני שוחט את כל הבקר שלו. סליחה? מי נתן לך רשות לגייס גיוס חובה ולסכן אנשים עכשיו במלחמה שזה סכנת מוות? מי נתן לך רשות לאיים על הבקר שלהם? כנראה יש רשות. מי אמר שלמלך ישראל יש רשות? פרשיית המלך, נכון, היא גם מופיעה פה. היא גם מופיעה פה בשמואל א' פרק ח' בתחילת העמוד הזה. בואו נקרא את זה. שמואל א' פרק ח' פסוק י' א' ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך לכם. את בניכם ייקח, ושנו במרכבתו, ובפרשיו, ורצו לפני מרכבתו, ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש חרישו, ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו, ואת בנותיכם ייקח, לרקחות ולטבחות ולעופות, ואת שדותיכם, ואת כרמיכם, ואת שדותיכם הטובים ייקח, ונתן לעבדיו, וזרעיכם וכרמיכם יעשו, ונתן לצר עשיו ולעבדיו, ואת עבדיכם, ואת שפחותיכם, ואת בחוריכם הטובים, ואת חמוריכם ייקח, ושם ממלכתו. צונכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה השם אתכם ביום ההוא. כל זה מותר למלך לעשות? כן. ככה משמע. למה, מצד אחד, זה משפט המלך. משפט המלך, זאת אומרת, זה הדין של המלך. מצד שני, תראו, זה די מזעזע. לא יודע. את שדותיכם וכרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. ככה חופשי על הבר, מה שהוא רוצה, ייקח את כל השדות הטובים ונותן לעבדיו. אז הוא מרמה אותם, זה לא אמיתי.
הוא מגזים.
הוא מראה את התזריט הכי נורא, את הסצנריו הכי גרוע. אני לא מכיר עוד מקור. זה המקור. עכשיו, פה זה באמת מוצג בקיצוניות וחריפות, שזה לא נשמע כזה טוב. עכשיו, הוויכוח פה שהיה אם זה כן, או שזה הוא מגזים קצת, זה ויכוח של האמוראים. איפה זה מופיע לפנינו? כנראה לא הכנסתי את זה בדף. לא, הנה, זה מופיע. שני מקורות מתחת לזה, סנהדרין, דף כף עמוד ב'. מקור השלישי בצד השני של העמוד. אמר רב יהודה אמר שמואל, כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. רב אמר, לא נאמרה פרשה זו, אלא לאיים עליהם. שזה דיוק מה שאתם אמרתם. גישה אחת זה להגיד, כן, מה יש מותר לו? להחרים, לקחת, לבזוז, לתת לעבדיו, לקחת את בנותיכם, לרקחות טבחות ולעופות, את בניכם, לרוץ לפני מרכבתו, כן! גם מחרים רכוש, גם מחרים אנשים לעבודת המלך. כן, מה יש? הכל שלו. זה גישה אחת. רב אומר, לא נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם. הוא מציג להם את זה בכוונה, בצורה הכי קיצונית, בצורה השלילית, בצורה שהוא אולי קצת מגזים. זה לא באמת ככה אמור להיות. זה לא באמת שמותר למלך לעשות את כל זה. אז זה מחלוקת. מחלוקת רב ושמואל. רגע, מה שמואל אומר? שמותר למלך או אסור למלך? מותר. שמואל הוא זה שאומר דינה דמלכותא דינה. ולכן, כך כותב למשל בפירוש קריאת ספר על הרמב״ם, שהוא כותב, הנה, זה המקור לדינה דמלכותא דינה, מפרשת המלך. ששמואל הוא זה שסובר שזה מותר למלך לעשות את זה, ויש לו סמכות לעשות את זה, ולכן מותר לו לקחת, מותר לו להחרים, מותר לו לגבות מס, מותר לו הכל. אני חוזר רגע לגמרא שהתחלנו בה במסכת בבא קמא. אז הגמרא אומרת, יהיה גם לזה יש גבולות. מוכס שאין לו קצבה, זה לא תקין. כי זה פתח לשחיתות, זה מזמין שחיתות. ממי הוא יגבה, ממי הוא לא יגבה? יגבה, ממי שאין לו לגבות. ולכן במקרה הזה ברור שזה לא תקין. זה לא, זה גזל. אסור לגבות ככה מס. תשובה שנייה, דבר רבי ינאי אמרי, במוכס העומד מאליו. יש גם מוכס שהמלך לא שלח אותו. זה פרוטקשן. אנחנו מכירים את זה הרבה לצערנו. בנגב יש לא מעט עסקים שמספרים, לא רק בנגב, אבל בנגב זה מאוד בולט. בבאר שבע ועוד כל מיני מקומות באזור, שכל מיני משפחות פשע מהפזורה הבדואית בעיקר, אבל לא רק, גם יהודים. אז זאת אומרת, עוד שלם פרוטקשן. מה זה פרוטקשן? תרגום? הגנה. ממי אתה צריך הגנה? ממני. כאילו, אם לא תשלם, אז אני אחריב לך פה את העסק ואולי את החיים. אז, וזה נקרא מוכס העומד מאליו. הוא לא שליח של המדינה, הוא לא שליח של המלך. לפי ההסבר הזה, אם המלך שולח שליחים, ברור שזה מותר, ברור שזה לגיטימי, ברור שזה חוקי, דינא דמלכותא דינא. אלא מה? כאשר, זה מטעם המלך, לא כאשר הוא עומד מאליו, אבל גם לא כאשר זה מוכס שאין לו קצבה. אם זה מס שהוא לא שוויוני, הוא לא הגיוני, הוא לא קצוב, אלא זה פתח לשחיתות, אז זה גם כן נקרא גזל. אז ראינו כבר את הפירוש הזה שאומר הקריאת ספר, שאומר את זה לפי הפסוקים, שבעצם המקור של כוחו של המלך זה מצד העניין של משפט המלך. אבל בואו נחזור רגע לצד הראשון של הדף, נראה רגע את דברי הרמב״ם. יש לנו פה את הכותרת של מה התוקף של דינא דמלכותא, ממה הוא נובע. אומר הרמב״ם מלכות גזלה ואבדה, פרק ה' הלכה י"ח, במה דברים אמורים? במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות. אם זה המלך שהוא מוציא כסף, המטבע שמבנק ישראל, מה המטבע שהוא מנפיק, זה בעצם מוכיח מי השלטון. אם משתמשים בו במטבע הזה, וזה המטבע החוקי, זה מוכיח מי השלטון. למה דווקא המלך הזה, שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ, וסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לא לעבדים? אבל אם אין מטבעו יוצא, הרי כגזלן בעל זרוע, כמו חבורת ליסטים המזוינים, שאין דין הם דין. זאת אומרת, אומר לנו הרמב״ם, מה התוקף לדעתו של משפט המלך, בעיקרון, בהקשר הזה, גם בישראל וגם בחול? התוקף הוא שבני המדינה הסכימו עליהם. סמכה דעתם. וזה מה שאמרנו קודם. אתה אמרת את זה, ששאלתי, מי נותן רשות למדינה לגבות מינימל, תכניס יד לארנק ולקחת לי כסף? תשובה, יש חוזה בלתי כתוב ביני לבין המדינה. עצם זה שאני גר פה, אז אני מקבל על עצמי את השלטון במקום. אני מקבל על עצמי את החוקים, את ההתנהלות, וסמכה דעתם, זה שהוא איזו הסכמה. אז ההסכמה הזאת, כמו כל בוררות, בעיקרון, אם יש לי סכסוך כספי עם מישהו, אז אני יכול לפתור אותו בכל מיני דרכים. אני יכול לפנות לדין תורה. אני יכול להגיד, אתה יודע מה, בוא נטיל מטבע, עץ אופלי, פעם קראו לזה עץ אופלי, ומה שיצא, נעשה שלוש פעמים, מי שינצח, זוכה. לגיטימי או לא לגיטימי? אם שנינו מסכימים, לגיטימי. זו החלטה שלנו. כי ברגע שאתה מסכים, אז ויתרת. אז הסכמת שאם יצא ככה, אתה מוותר על הכסף. וככה גם במדינה. כיוון שאתה חי פה במדינה, אז הסכמת לשלם את המס, הסכמת לעשות מה שצריך. ממשיך הרמב״ם ואומר בקטע המודגש הבא, ולא עוד, אלא שהוא עובר המבריח ממכס זה, מפני שהוא גוזל מנת המלך. בין שהיה מלך גוי, בין שהיה מלך ישראל. מי שמעלים מיסים, הוא גוזל. כי אתה, יש איזה הסכם כתוב לא רק בינך לבין המלך. זה הסכם בלתי כתוב בינך לבין כל אנשי המדינה. שבסוף, עם הכסף הזה, הממשלה עושה חינוך, ביטחון, מחזיקה ישיבות, מחזיקה כדורגל, מחזיקה בריאות, רווחה, כל מיני דבר, כל מיני משרדי הממשלה. מחזיקה גם הרבה שומנים, לא משנה. מחזיקה הרבה דברים. אבל זה ההסכם הבלתי כתוב בין כל אזרחי המדינה, שכל אחד משלם את חלקו, ובסך הכל הממשלה תהיה אחראית לספק שירותים לאזרחים. אז אם ככה, מי שלא משלם את זה, אז ממי הוא גוזל? הרמב״ם לא אומר מהאזרחים, הרמב״ם אומר הוא גוזל את מנת המלך. זה המנה של המלך. ויש הסכם עם המלך, אבל לכאורה, ויש גם פוסקים שאומרים, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מדבר על המס בתור חלק הכלל בממון. יש גם לכלל האזרחים במדינה, יש חלק בממון שלך, הם שותפים איתך. כי בסוף כל אחד נותן את חלקו, ואז כולם ביחד נהנים מזה. אז זה כיוון אחד של הרמב״ם, שאומר שהתוקף של המלך בא מצד שקיבלו אותו עליהם. הרן אומר משהו אחר, בשם תוספות, הוא אומר ככה. דווקא במלכי עובדי כוכבים אמר, דדינא דמלכות הדינא, מפני שהארץ שלו, הוא הבעל הבית, הקרקע הייתה שייכת למלך. ויכול לומר להם, אם לא תעשו מצוותיי, אגרש אתכם מן הארץ. אבל במלכי ישראל לא, לפי שארץ ישראל, כל ישראל שותפים בה. לפי הרן, זה תלוי מי בעל הקרקע. ובחול, זה היה ככה מקובל, שכל הקרקע שייכת למלך. אז אתה אורח פורח באדמה שלי. אתה לא רוצה לקבל את החוקים, מופלי מהעיניים, אל תגור באדמה שלי. אבל בארץ ישראל, יהושע חילק אותה לכל עם ישראל, ולכן בעצם כל אחד, הוא בפני עצמו אדון על גורלו ואדון על הארץ שלו, אז הוא לא חייב לעשות, וכך זה לפי הרן. יהיה פה מחלוקת. לפי הרמב״ם, הסכמת, אתה מחויב לשלם. לפי הרן, בארץ ישראל לא. כי בארץ ישראל, זה לא שייך, הקרקע לא שייכת למלך. גם היום, האם הקרקע שייכת למדינה? תלוי, תלוי. יש כל מיני, יש קרקעות ששייכות לרשות מנהל מקרקעי ישראל, ויש קרקעות בשם, על שמך בטאבו פרטיות, יש כל מיני קרקעות. ובזה יש שייך העניין הזה? מי שיש לו קרקע פרטית לא חייב לשלם מיסים, ומי שהקרקע שלו רשומה על שם רשות מקרקעי ישראל, אז כן יחייב, זה לא הגיוני. זה גם שאלה נכונה. אולי למרות שעל פי חוק הקרקע שייכת למדינה, אבל התורה אומרת לנו, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם ממדי, זה לא שייך לך, לא שייך למדינה. אז אולי בכלל, אז לפי הרן באמת בארץ ישראל, זה לא יהיה ככה. נראה עוד נקודה אחת ובזה נסיים להיום, אנחנו נמשיך עם זה בעזרת השם שבוע הבא, אבל אם נראה, זה חלק מהשאלה, אם יהיה מותר לי לבוא לפה בסגר, זה חלק מהשאלה, אם דינא דמלכותא דינא או לא. טוב, נדבר על זה עוד. על כל פנים, רק נגיד במשפט אחד, בתשובות בעלי התוספות, במקור האחרון, בעמוד הראשון, אומר רבנו תם, זו תשובה שכותב רבנו תם, רבנו יעקב בן מאיר, זה רבנו תם, והוא אומר שהסיבה היא כתקנת חכמים. הוא אומר את זה פה, בשורה הראשונה, אלא דינא דמלכותא בדברים שנהוגו קדמוניהם, דהפקיעו חכמים ממון במנהג המלכות. כדרך שהפקיעו, מפני תקנת שבים, מפני תיקון העולם, מפני דרכי שלום, הפקר בדין הפקר. יש סמכות לחכמים להפקיע ממון. אז למה אתה מחויב לשלם מיסים למלך? כי חז"ל קבעו את זה, כי התורה, כי רבנן קבעו את זה. וכמו שרבנן יש להם סמכות להפקיר רכוש, הפקר בדין הפקר, הם יכולים גם לקבוע שאתה חייב לשלם מיסים ולשלם למלך. נסכם רגע. היום עוד לא סיימנו את הנושא. ראינו את המושג הזה של דינא דמלכותא דינא. ראינו שיש לו ארבעה הסברים ממה הוא נובע. התחלנו דווקא מהפסוקים, שיש מקור משפט המלך, ספר שמואל, שזה סמכות תורנית של המלך. הרמב״ם אומר שזה מצד קבלת בני המדינה, מין חוזה בלתי כתוב. הרן כותב שזה רק בגלל שהמלך הוא בעל הבית והבעלים של הקרקע, ורבנו תם כותב שזה תקנה דרבנן. מתוך הדברים האלה, בשיעור הבא אנחנו נבוא ונבהר יותר, אז איפה זה נמצא היום? איך מתייחסים לשאלות פרקטיות שבהן פתחנו היום, ובעזרת השם נזכה לראות את הדברים בשיעור הבא. שנה טובה ומתוקה, שפע ברכה והצלחה.